על תלמוד תורה הרם ברחובות.
אז הרב פנט, על מה נדבר בפתיחת השבוע הזה?
קודם כל נדבר על זה אשר שהלוואי והייתי באמת, אני מייחס חשיבות גדולה למסר היומי, כי אני מייחס חשיבות גדולה לשידור, אני מודע לזה, אנחנו מודעים לזה ושומעים גם את התגובות ואת הפידבקים, שהדברים שנאמרים כאן מגיעים לאוזניים של אלפים אלפים, ויש חשיבות לכל מילה שנאמרת. אני לא יכול לומר שכל השבת חשבתי על זה או תכננתי את זה.
חלק.
במיוחד. חשבת עליי.
בוודאי, במיוחד אשר שחוץ מהשידור פה, אתה יודע, יש לי גם משפחה, ויש לי גם, בעיקר יש לי תלמוד תורה שלם, אתה יודע, יש עוד חיים חוץ מה...
ברח מזכוני לכמה דקות.
כן, כן, חשבת שזה היה. אבל מה שכן, כן חשוב, ולזה אני רוצה להגיע, בהחלט שהמסרים שנאמרים כאן, הם ממקום של חשיבה ומקום של התבוננות, לא תמיד, זה למה שאני אכתב עכשיו בבוקר, או חשבתי על הרעיון שזה הנקודה שאני רוצה לחדד אותה, ואגב, המסר היומי אשר יהיה, נקרא, ניתן לו את הכותרת בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, ואני את המסר היומי הזה רוצה לומר אותו לקראת החזרה לשגרה המסתמנת בכל אופן. חזרה לשגרה, אתה יודע, היא תומנת בקרבה תקווה חדשה, תומנת שמחה.
אבל גם הרבה חששות לדעתי.
יפה מאוד, בדיוק. אשר, אתה תמיד ככה, יש לנו טלפתיה במחשבה.
אמרנו שאני יכול לעבוד כבר בחינוך עצמאי.
אני רוצה לדבר בדיוק על החששות, כי לא הכל ורוד. אני חושב שיש את אותם ילדים, אותם נערים ואותם בחורים, שגם כך הלימודים בשגרה היומיומית מהווים בשבילם אתגר והתמודדות וקושי, יפה מאוד. ודווקא עכשיו בלמידה מרחוק, אפשר לומר שהם יותר פרחו. אני אומר את זה לא רק כתיאוריה, ראיתי את זה גם במציאות. למה? קודם כל, כן יוסי.
אני יכול להעיד על זה.
הנה, הוא מעיד על זה מכלי ראשון, יוסי, יפה מאוד. למה? קודם כל, הלחץ, נרצה או לא נרצה, גם אלה שעשו למידה מרחוק בצורה המיטבית, והשתדלו מה שאפשר, כמו למשל בתלמוד תורה רם, אבל עדיין במציאות זה יורד בכמה מאות אחוזים מבחינת הלחץ של ההספקים.
בדיוק לפני חודש בעולם התחיל הקורונה, וכולם חשבו מה זה, זה ייגמר תוך חודש, תוך חודש.
לפני שנה כמעט.
לפני שנה, כן. כולם חשבו שזה תוך כמה זמן זה ייגמר, ופתאום רואים שזה נמשך. בהתחלה כזה לקחו את זה כאילו, אפילו ילדים לא הביאו ספרים הביתה, כי הם חשבו מה, זה מגפה קטנה, תוך שנייה נגמור את זה.
נכון.
אחרי זה ילדים יותר התרגלו, ואפילו חבר שלי אמר לי שכבר בנה על עצמו מקום בחדר, מקום טוב, מקום לשבת.
זהו, זה כבר לצערנו הקורונה כבר גם כן הפכה לשגרה בפני עצמה. בכל אופן, אני רוצה לדבר על אותם נערים ואותם ילדים, שהם קצת עכשיו עם דפיקות לב הולכים לחזור לשגרה, כי חוץ מזה שהם חוזרים להתמודדות הרגילה שלהם, הם חוזרים גם, נוסף להם עכשיו הפער שנוצר, הפער הלימודי. אז קודם כל אני הייתי קורא לכל המחנכים ולכל המנהלים, אלה ששומעים אותנו, לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, זה בסדר לבוא עם כל ההתלהבות, והנה חזרנו לשגרה. קחו בחשבון שיש כאלה שנוצר אצלם פער לימודי, גם מבחינת ההספקים והידע, וגם מבחינת הרגלי הלמידה שלהם. הרגלי הלמידה של כולנו נפגמו, של כולם, של כולם באשר הם, של כל הילדים וכל הנערים, במיוחד אלה שיותר קשה להם. כן, המנהל מצביע יפה.
כן, הרב פנט, כן. אני מצביע. ומה לגבי הפן החברתי, שבעיניי זה דבר חשוב לא פחות, אחרי שבאמת תקופה ארוכה לא היו עם חברים, פתאום לחזור ולהיות חברותי ולשחק בהפסקות במסגרת הקפסולות.
קצת פחות, כי אדם יש את הקורונה.
לא, הוא
שואל, תשמע, השאלה שלך מביאה אותי פשוט להצדיע למפקח של החינוך העצמאי, שקלט לי, מה שהלך לי לקלוט את זה במשך תקופה, הוא קלט את זה בשיחה ראשונה איתך, והציע לך מהתפקיד בחינוך, כי החשיבה שלך מעולה, מצוינת, נפלאה, אכן יהיה פער, נוצר פער גם בהתמודדות הרגשית, החברתית. אני הפעם הייתי רוצה להתמקד יותר בנושא הלימודי, ושוב, זהו תפקידם, וזה העת הגדולה של כל המחנכים, וכל המורים, וכל המנהלים, וכל אנשי החינוך, וגם ההורים בבית.
לגבש גם את כולם ביחד.
בדיוק, לתת את הגב ולתת את התמיכה. אני מדבר לקראת החזרה המסתמנת, אני עוד לא יודע באיזה צורה זה יהיה, אבל הולכים לחזור. דעו לכם, אם תחילת השנה היא קושי, וחזל הרי לימדו אותנו שכל ההתחלות קשות, ואם חזל אמרו כל הזה הכל, עכשיו הקושי הזה של ההתחלה הוא גדול פי שתיים, והייתי רוצה לתת איזה עידוד, להקדיש לאותם נערים שהולכים להתמודד עם החזרה לשגרה, פשוט להקדיש להם סיפור. אני אקרא את הסיפור. מעשה שהיה בבעלת תשובה, שסיפרה בסמינריון לבעלי תשובה, כי היא ושלושת ילדיה, שני בנים ובת, נלוו לבעלה בנסיעה לארצות הברית, לשם יצא בשליחות ביטחונית של מדינת ישראל. הבן הגדול היה אז בן 10.5, הצעיר ממנו כבן 7 והילדה בת 2.5 בלבד. באחד הימים יצא כל המשפחה לטיול במכוניתם, לאחר שנסעו מחוץ לעיר כברת דרך, התרחש אסון לא עלינו. מכוניתם סטתה מהכביש והידרדרה לעבר התאום. בעומק של 200 מטרים נתקלה המכונית בסלע ענק שבלט מקיר התאום ונעצרה עליה. אני התעלפתי, סיפרה, אבל הילדים שנשארו ערים פרצו בבכי מר וזעקו, אמא, אמא, עד שמכל צעקותיהם התעוררתי, באיטיות ובזהירות פתחתי את הדלת וראיתי שהמכונית עומדת יציבה על הסלע. למרות אדם הרב שניגר ממני, הוצאתי בזהירות רבה את שני בניי החוצה, והושבתי אותם מתחת לעץ שהיה במקום. אז חזרתי למכוניתי, למכונית, ובשארית כוחותיי ניסיתי לחלץ גם את ילדתי הקטנה ששכבה בעריסה במושב האחורי. הדלת האחורית לא נפתחה. חזרתי ונכנסתי למכונית מהדלת הקדמית, אבל הילדה הייתה רחוקה מדי. בכיתי. היא הושיטה את ידה אליי, אך לא הצלחתי להגיע. כל גופי כאב ורעד. ולפתע הרגשתי שהילדה נמצאת בידיי, אך לא ידעתי בשום פנים כיצד קרה הדבר. נטלתי את הילדה והושבתיה במקום בו ישבו שני בניי. שימרו עליה, אמרתי להם, וחזרתי למכונית כדי לראות מה עם בעלי. כשהבטתי פנימה, ראיתי שהוא שוכב ללא הכרה ולא מגיב כלל וכלל. זה היה קשה מאוד, ושוב התעלפתי.
חוב בעלי.
כאשר התעוררתי שוב, שמעתי את ילדיי קוראים, אבא, אבא. הסתכלתי סביב, וראיתי אדם זר מתקרב לכיוון הילדים. מסתבר כי מכוניתו נפלה גם כן, אך נעצרה ממש בראש הערת הלול. הוא נפגע רק ברגלו. וכשיצא מן המכונית כדי לבדוק את מצבו, ראה אותנו והזעיק עזרה. כך חילצו אותנו והעבירו אותנו לבית החולים. היא גם סיפרה אותה אישה כי הייתה כל כך פצועה, עד שבפנים לבד עברה 8 ניתוחים. כאשר התחילה להתאושש ולהרגיש טוב יותר, שאלה מיד איפה בעלי? הוא נפטר, שמעה ושוב התעלפה. איני זוכרת כמה זמן שכבתי כך בלי הכרה, אך כאשר התעוררתי והתחזקתי קצת, הביאו לפניי את ילדיי. באותו רגע נזכרתי בכל פרטי האירוע, ובמיוחד בצורה הפלאית שבה קיבלתי לידי את ילדתי הקטנה. אני משוכנעת שמלאכים עשו זאת, אמרה. שם בבית החולים, בעקבות כל הניסים שקרו לנו, החלטתי שכאשר עברי ויצא מבית החולים, נחזור ארצה ונתחיל בתהליך של חזרה בתשובה להיות יהודים אמיתיים. רציתי, וכך אומנם עשיתי. לפני כמה חודשים בא אליי בני הגדול בן ה-12, הוא בכה לפניי ללא הפוגה. אני כבר לומד גמרא. אנו לומדים את הפרק שור שנגח את הפרה. כולם יודעים את הגמרא חוץ ממני. ומחר יש לנו בחינה. איך אעמוד בה? בוודאי שיקשל. ניחמתי אותו ואמרתי לו, כי הוא עוד ידע בעתיד, אין רק לפני כמה זמן התחיל ללמוד. ואם הוא ימשיך ויתאמץ, הוא יצליח, כי בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, אבל הוא ימשיך לבכות ולבכות עד שנרדם. הצטערתי מאוד, אך מה כבר יכולתי לעשות? בבוקר כשהוא קם משנתו, הוא בא אליי ואמר בחיוך, אמא, אני הולך לבחינה. אני כבר יודע את הגמרא מצוין. התפלאתי, מה הפירוש שאתה כבר יודע? הרי אמש בבית, בכית, אמרת שאינך יודע. והילד חזר ואמר, כעת אני יודע את הגמרא, כי אבא בא אליי בחלום ולימד אותי. חלמתי שאבא בא אליי והלך עמי ברחוב לקנות לי משהו. אמרתי לו, אבא, אתה יודע שאנחנו כבר דתיים? הוא ענה לי, כן, אני יודע. אמרתי לו שוב, ואתה יודע שאני כבר לומד גמרא? וגם על זה השיב לי בחיוב. ומניין אתה יודע? שאלתי אותו. הוא ענה לי, כי כאשר אתם נעשיתם בעלי תשובה, הכניסו אותי לגן עדן, והגמרה שאתה לומד למטה, מלמדים אותי שם למעלה בגן עדן. נכון שאתה לומד שור שנגח את הפרה? שאל. כמובן שאמרתי כן. ומיד ביקשתי ממנו, אבא, תלמד אותי את הגמרה בבקשה, כי מחר יש לי בחינה, ואני מוכרח לדעת. אבא הסכים, ולימד אותי כל מה שלא ידעתי. ועכשיו אני כבר יודע הכל. ואכן סיימה האם את סיפורה המדהים, בני הלך לבית הספר שמח וטוב לב, נבחן וקיבל על מבחן הגמרא את הציון הגבוה שהיה הטוב ביותר בכיתה. מכך למדתי כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו אף משמיים לכך. אשר, הסיפור הזה היה אמיתי, זה סיפור שהתפרסם לפני די הרבה שנים, אני שמרתי, כמו שאתה רואה את הצילום הזה, שמרתי אותו במשך שנים, מעבר לזה שהוא סיפור מרגש, אני חושב שיש פה מסר חזק ואדיר. אנחנו נמצאים פה למטה. נראה לנו לפעמים שככה זה מנותק, מה שקורה אי שם למעלה בשמיים, ומה שקורה למטה בארץ. לא, לא ולא. לא ולא. כשילד מתאמץ, אני אקח את זה עכשיו למקום ששייך לכל ילד, ולכל נער, ולכל בחור. כשאתה יושב מול הגמרא, ומנסה לפענח בעמל רב, ביזע, ולפעמים גם בדמעות, עוד שורה, ועוד שורה, ועוד שורה, את המאמצים שלך רואים מלמעלה. ובדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, ועכשיו כשאנחנו עומדים, בעזרת השם, לחזור לשגרה, יהיו קשיים, תתכוננו להם, תדעו שאנחנו הולכים לקראתם, אבל תדעו שיש סייעתא דשמיא, לאדם שבאמת רוצה, ויש לו כוח רצון חזק, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו.